בימים אלה יצא לאור ספרו החדש של מיודענו דוקטור מרדכי נאור, הקו ג' שליחות אלומה, כותרתו. אתמול התקיימה בבית הפלמ"ח שבתל אביב מסיבת השקה עם צאת הספר לאור. ובספר מחקר הבא לסכם את כל מה שידוע לנו על אותה פרשה אומללה. לכך יש להוסיף את התנגדותה של עיריית חיפה להצבת שלט בנמל, שלט שאינו כולל גם את הקצין הבריטי, ומצוין באותיות קו ד' ולא קו ג' כדרישת המשפחות. כאן נכנסים אנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, המבקשים להקדיש משדר לאירועים המסובכים. כדי שלא להרגיז, קראנו למשדר קו ג' יורדי הסירה וקצין בריטי. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. המפיקה היא הילד דודי, ניתוב השידור בידיה של דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. נרים עוגן.
כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות. אשתה אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל. עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל.
דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא חוקר תולדות ארץ ישראל וסופר.
עכשיו מולדים רק שיתחרו לי, נכון?
לא הבנתי. רגע, זה היה עניין פרטי, אז אנחנו נתקדם. אני חוזר, דוקטור נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל, סופר, כתב את הקו ג' שליחות אלומה. והבקשה הראשונה שלנו אליך, דוקטור נאור, בוא ספר לנו בקצרה את הסיפור, כדי שמאזינים יבינו במה מדובר. דרום, צפון, מזרח, מערב וכן הלאה.
כן, אתה כבר אמרת, התחלת לומר... יצאה קבוצה, חבורה, של 23 בחורים שהתאמנו תקופה ארוכה, נקרא את זה לוחמה ימית, לוחמה זהירה, מחיפה לכיוון טריפולי, כדי לפגוע שם בתשלובת הזיקוק של הצרפתים הוישעים. צריך לזכור, מה שהיום כבר בטח שכחנו, שב-1941, 1940 כבר, צרפת נכנעה לגרמניה, והמושבות והמנדטים של צרפת, כמו סוריה ולבנון, עברו לידי אויבי האנושות, אם אתה רוצה. והיישוב היהודי, שבמקרה הזה חבר לבריטים, כדי למזער את הסכנות, הכין קבוצה שתצא ללבנון, לחבל שם בבתי הזיקוק בטריפולי. אלה הקף ג' כאן אני מוכרח להגיד, ואתה כבר הזכרת את העניין כף ג' כף ד', המושג הנכון הוא כף ג', ואני אסביר גם למה.
רגע, בוא נדחה את העניין הזה, בוא נמשיך את הסיפור.
מה שקרה, הכינו אותם במשך כשלושה חודשים, הם עברו קורסים בשיתוף האנגלים, הממונה עליהם היה יצחק שדה, והם יצאו למשימה הזאת בסירה שהעמידו הבריטים לרשותם, וכאן יש גם דבר נוראי. הסירה קודם עסקה בצד מעפילים, ועכשיו הסבו אותה, מסרו אותה לידי ההגנה, ויצאו בחורים לכיוון טריפולי, עם הרבה מאוד חומרי נפץ וציוד וסירות נחיתה.
אנחנו נפרט את הדברים בהמשך.
כמו שאמרת, הם נעלמו בים.
זה הפרדוקס של המלחמה, הסירה לא נמסרה להם על ידי הצבא הבריטי, אלא על ידי גוף אחר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל כל הדברים האלה אינם משנים. הם נעלמו, ואתה בספר שלך מוצא פתרון לתעלומה הזאת?
לפי שעה אין פתרון.
לפי
מה
שעה...
זה, מה שקרה במשך 78 שנים, מאז ועד היום, זה להערכתי 1,000, 2,000, אי אפשר לדעת כמה ניסיונות לאתר מה קרה להם, וכיוון שזה נושא מאוד מסתורי, אז צמחו גם ספקולציות וקונספירציות וכל מיני דברים מסביב, וראו אותם פה.
טוב, אנחנו נדבר גם על זה, כל הדברים
מה שבספר יש בהרחבה יתרה זה תיאור כל הפרשה, וגם ציון לאנשים האלה. האנשים האלה, 23 וגם האנגלי, כל אחד מהם היה עולם ומלואו, וחלקם היו אנשים מיוחדים במינם, והם מתוארים בספר, ונפגשתי גם עם אנשים שיודעים, עם חלק מאנשי המשפחות, כדי לנסות לפחות לברר מי הם היו. והם היו, אגב, בניגוד למה שחושבים, לא כולם היו צברים, היו חלק צברים, ומכל העולם היהודי, מעיראק עד ארצות הברית.
אז בוא בשלב זה נעבור. יש לנו כאן שני בני משפחות נציגים בשידור, ואני רוצה לעבור לדוקטור דן יפה. דוקטור יפה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
דוקטור יפה הוא פיזיקאי, בוגר מכון ויצמן, איש הייטק, בגמלאות מזה כעשור, והוא בנו של קטריאל יפה, שהיה הקברניט של האונייה.
סירה,
כן, אני הגזמתי, באמת מדובר בסירה ולא יותר. דוקטור יפה, מתי הבנת שאתה יתום?
אני הבנתי שאין לי אבא מזמן שעמדתי על דעתי, בסביבות גיל 4-5.
בן כמה היית כשזה קרה?
אני הייתי בן מינוס 4 חודשים.
זאת אומרת, נולדת 4 חודשים.
לאחר
האסון.
כן.
טוב, אתה היית בקיבוץ אשדות יעקב עד גיל 11.
נכון.
האם זכית שם ליחס מיוחד כפי שהיינו אולי מצפים מהאנשים באותה תקופה?
זכיתי ליחס מצוין באשדות יעקב. הייתה לי ילדות נהדרת בלי שום קשר לזה שאני בנו של קטריאל יפה.
לא אתה ידעת, לא הילדים, זאת אומרת, הדת ש...
הילדים ידעו, אבל זה לא שינה, אני חייתי חיים נורמליים לחלוטין.
כן. אבל באיזשהו שלב אתה כבר מתחיל להבין שאבא שלך, זיכרונו לברכה, הוא חלק מהמורשת היישובית, לא פחות מזה.
אני לא חושב, מה שידעתי בילדותי היה מעט מאוד, מזמן שידעתי לקרוא בלי ניקוד, אז קראתי את הספר מגן בסתר שהיה אצלנו, ומשם ידעתי על הפעולה הזאת, אבל מה שהיה ידוע לי מתוך הספר הזה היה מעט מאוד, ועכשיו כשאני יודע הרבה הרבה יותר, אז מסתבר לי שבאמת החומר שהיה שם הוא קלוש ביותר.
כן, הוא היה בעצם אוסף של מאמרי עיתונים, פחות או יותר, עם איזשהו דוח. מה אתה עושה לפתרון התעלומה שהיא תעלומת חייך למעשה?
האמת היא זאת, שאני לא עשיתי שום דבר. אני חייתי את חיי הרגילים, בעצם עד שנת 1976.
כשפונה אליך שלמה בן אלקנה.
כן, פונה אליי שלמה בן אלקנה.
אז אנחנו מיד נדבר עליו. Okay, בוא כרגע נמתין ונפנה לפרופסור דן לבנון, פרופסור אמריטוס. פרופסור לבנון, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר. פרופסור לבנון הוא לשעבר המדען הראשי של משרד החקלאות, ו... מרצה במכללה האקדמית אל חי בתחום הביוטכנולוגיה, והוא בנו של ברוך בורקה, זה הכינוי, ברוך יעקובסון. אולי נתחיל אצלך, בן כמה היית כשהסירה נעלמה?
בן שנה.
בן שנה. באיזה גיל התפתחה אצלך ההבנה שאביך היה בין אנשי הסירה, באיזה גיל התפתחה אצלך תחושה של, בוא נקרא לזה, יתומות?
האמת, אני גדלתי בקיבוץ, ובעצם...
רגע, יש לי בקשה אליך, פרופסור לבנון, יש על ידך מכשיר רדיו, והוא גורם לגל לא רצוי כאן.
רדיו לא פעיל.
כן, אחד מכם שיסגור את מקלט הרדיו על ידו.
לא, הרדיו לא פעיל.
אוקיי, אז מישהו אחר מבין השלושה.
אצלי אין
רדיו. אז אתה כנראה על רמקול או משהו, תשתדל להמעיט בזה. בוא נמשיך להקשיב.
אוקיי. בכל אופן, אני לא ידעתי את כל הסיפור הזה עד גיל 18. אני גדלתי בקיבוץ ההוא שכפר בלום, בימים ההם, כמו ברוב הקיבוצים, הייתה לינה משותפת, חינוך משותף, גדלנו קבוצת ילדים בבית ילדים, כולנו ביחד, את ההורים היו רואים בקושי שעה ביום, והייתה לי משפחה, אמא שלי התחתנה עם נחמיה לבנון, והיו לי עוד שלושה אחים, אבל בעיקר גדלנו בין ילדי הקיבוץ, ובין ילדי הקיבוץ לא ידעתי שאני שונה מאחרים, וזה ככה נמשך עד כמעט גיל 18. לקראת, בגיל יותר מבוגר, התחלתי לשים לב, התחלתי לשמוע כל מיני לחשושים ודיבורים מאחורי הגב, הבנתי משהו שיש פה משהו, והלכתי לשאול, ואז מי שסיפר את כל הסיפור, זה היה המחנך הראשי שלנו בשם חנן שדמי, בין מקימי הקיבוץ, מאותה קבוצה שגם בורקה היה וגם נחמיה וכל החברים האחרים, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, ופעם ראשונה אני לגמרי לא הייתי מודע לזה עד גיל 18 כמעט.
טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור בחזרה אליך, דוקטור מרדכי נאור. הסיפור עוד לפני שהתחיל המשדר, ותהרוג אותי אם אני יודע איך, צלצלו אליי הרבה אנשים הביתה והביאו כעס גדול על זה שישנה תוכנית על הקף ג' וישנו ספר, ידעו גם על הספר שלך, הקף ג' שליחות הלומה, למרות שהוא יצא לאור, הוא התגלה רק אתמול במסיבה בבית הפלמח.
הספר הוא בערך בן שבוע,
משהו כזה. אז בוא קודם כל ספר לנו מה היה אתמול בבית הפלמח.
אתמול היה אירוע מאוד מרגש, בגלל כמה וכמה טעמים. קודם כל התאספו שם, נדמה לי 200 או משהו כזה, מבני המשפחות, משפחות הקף ג', ועד כמה שידוע לי, מפגש כזה לא היה בערך 80 שנה. וזה דבר אחד. דבר שני, חיל הים אימץ רטרואקטיבי, פחות או יותר, את הקף ג', והיו שם שלושה או ארבעה קטינים בכירים מחיל הים, כולל סגן מפקד חיל הים הנוכחי ושני אקס מפקדים של חיל הים, שבאו לכבד את האירוע ודיברו כמה וכמה אנשים, ביניהם דן יפה שכבר אנחנו איתנו בשידור, והייתה גם תוכנית, אפשר להגיד סיפור המעשה, שהגישו דוקטור מוטי זעירה והזמרת מיטל טרבלסי, וזה פשוט היה נוגע ללב, התמה והשירי ים. ואחר כך ההוצאה ששמה הוצאת יהודה דקל חילקה בחינם לכל המשתתפים ולאנשי המשפחות את הספר.
טוב, נו, אנחנו מאחלים כמובן הצלחה לך ולספר. סיפור, סיפור חשוב מאוד, אבל הבט, אתה מקפיד לומר כל הזמן קף ג', ואני חייב לומר לך באופן אישי, לא צריך לקבל את זה, שזה די מקומם. אני יכול להבין אנשים שבאים ואומרים, רגע, פלמר היה משקיף בריטי, ה-SOE נתן את הסירה, הם כמובן נתנו גם את חומרי הנפץ והכל.
לא, לא, לא. חומרי הנפץ של ההגנה, האנגלים לא נתנו חומרי נפץ.
טוב, בוא נניח שהם לא נתנו את חומרי
הנפץ. הם לא נתנו כלום.
רגע.
לאנגלים הייתה גם בעיה. אתה יודע, יש מושג מלחמות יהודים, אז כאן היו מלחמות אנגלים.
אני יודע, אז בוא נעזוב את זה.
אני רוצה ברשותך לחזור לעניין כף ג' כף ד'.
זהו, על זה אני רוצה לדבר. הדבר מקומם מפני שפלמר...
איך אומרים? תנוח דעתך, מסיבה פשוטה מאוד. האנגלים אימנו את הקבוצה הזאת, קצינים אנגלים אחרים אימנו אותה, ופלמר הצטרף למסע הזה 10 שעות לפני ההפלגה. הוא היה בסך הכל, הייתי אומר, השליח של ה-SOE, אותה יחידה סודית לחבלה, הגיע בערב שלפני ההפלגה, ועם השנים, לדעתי, הסיפור הזה התעוות, אם מותר להגיד. תרשה לי להביא לך דוגמה. לפני כמה שנים, משרד הביטחון סיים מחקר גדול שעשו אותו שני חוקרים, נרי הראלי ודוקטור משה עמיעוז, לנסות לברר בארכיונים בחוץ לארץ, בעיקר אנגלים וצרפתים, מה קרה שם, וגם המסקנה, הם יודעים מה לא קרה, אבל מה קרה הם לא יודעים. למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי שם כתוב בכמה מקומות כף ד' וישנה הקדמה של המכובדים של משרד הביטחון בזמן שזה פורסם לפני כ7 שנים או משהו כזה, ומנכ״ל משרד הביטחון דאז בשנת 2011 או 2012 כותב שמנמל חיפה יצאו כף ד' לוחמי ישראל. נו באמת, גם פלמר.
בסדר,
פלמר,
אבל...
לא,
אבל...
לא, רק תשמע, פלמר היה אנגלי מ-70 דורות, ואגב היה גם קרוב של משפחת המלוכה. אז לא צריך, תשמע, כבודו במקומו, בכל אנדרטה בארץ
המוצח. אני חייב לומר לך שאני יותר, אני בדרך כלל לא עושה את זה בשידורים, אני שואל, ואתם אומרים מה שאתם אומרים, ו...
תשאל את החברים
האחרים. אני אשאל אותם, אני מיד אגיע אליהם, אבל אני כרגע רוצה לומר לך, בכנות, לא השתכנעתי. אפילו אם הגיע דקה לפני ההפלגה, הוא נפש. הוא טבע, הוא נעלם, אז למה קו ג' ולא קו ד'?
כי זה מושג, זה מותג ישראלי 80 שנה כמעט.
אני מבין, אני מבין. מה דעתך, פרופסור דן לבנון, אם תוכל לדבר אל הפרקסת ולא אל הרמקול?
כן, אז אני נכנסתי לתמונת החקירה מה קרה בשנת 2001. בשנת 2001 התפרסם מאמר בידיעות אחרונות של אחד בשם אמיר רפופורט, כף ג' יורדי הסירה, התעלומה שלו הייתה. ושם היה רעיון עם יוסף קוסטיקה, שהיה שליח של הגנה בטריפולי, וסיפר מנקודת ראותו מה קרה. ובעצם הוא אמר שהוא היה שם בשליח של הגנה, הגיעו גופות לחוף, והגופות האלה קברו אותם, והוא לא מבין למה עשו מזה תעלומה, אפשר היה להביא אותם לארץ, בתמצית המאמר. ואז אותי זה הפתיע מאוד, שאני לא הייתי פעיל בכל חקר הנושא הזה, כמו ידידי דן יפה משנת 1976, ואמרתי, מוכרחים לבדוק את העניין, והתקשרתי למשרד הביטחון, אני הכרתי שם את חיים ישראלי, שהיה תשקת שר הביטחון, ואחר כך משנה למנכ״ל משרד הביטחון הרבה שנים, וביקשתי לברר מה קורה, והוא אמר לי, תלך למוזיאון ההגנה, שם בארכיון ההגנה תוכל לראות כמה דברים. הלכתי לשם, התחלתי לברר, ואז הסתבר לי שבתחילה שנת 2000 באמת התחיל אותו מחקר שקודם מודקה ציין, שהתחילו לבקר בארכיונים של הצרפתים ושל האנגלים ושל האיטלקים, לברר אם אפשר למצוא מידע על מה שקרה שם. והמחקר הזה נמשך, ולקראת בתחילת שנות 2000 פחות או יותר יסיים 2005, ואז הוציאו חוברת. גם אני טיפלתי עם משרד הביטחון עד שהצלחנו לגרום להם להוציא את החוברת, היה הרבה בעיות, אבל בסופו של דבר יצאה החוברת. ובחוברת הזאת הם ציינו מה היו מטרות המחקר שלהם. מטרות המחקר שלהם היו לברר את נסיבות העלמם של הקבוצה הזאת, לברר אם הגיעו גופות לחוף בטריפולי, והם של הקף ד', שם הגיע פעם ראשונה המוסד קף ד', ולאחר מכן לאתר את מקום קבורתם של הגופות, ואם אפשר להביאן לקבורת ישראל. על כל שלושת השאלות התשובה הייתה שלילית, לא מצאו שום רמז של מושג מה קרה. עברו 71 שנה ולא יודעים כלום, לא יודעים כלום. זה היה בשנת 2010 בערך שהם סיכמו את זה, אבל מה? על החוברת קבעו כ"ד. עכשיו, הדבר היחידי שהיה כן ידוע, שהיו שם, כמו שנאמר, 23 בחורים של ההגנה, והקטין הבריטי שהגיע 10 שעות לפני ההפלגה. זה לא היה דבר חדש, את זה הם לא התבקשו לחקור. עכשיו, המושג כ"ד הוא פשוט מטעה. המושג כ"ג השתרש בציבור. יודעים על הכ"ג, יודעים על הלמד-ה, יש רחובות בארץ שנקראים כ"ג, יש בית ספר לקציני ים שנקרא על שם כ"ג. עכשיו התחילו לבלבל את הציבור אם היה כ"ד. בכל שלט הנצחה שיש בישראל, ויש כמה כאלה, כתוב כ"ג יורדי הסירה, הבחורים מהגנה, והקצין הבריטי סר מייג'ור אנטוני פלמר. טוב, הוא מופיע בשמו המלא, הוא מוצח יחד איתם. יתר על כן, רק לאחרונה, לפני שנתיים, הצליחו לשכנע את הבריטים להנציח אותם גם באנגליה. ובאנגליה, אני הייתי באתר ההנצחה, יש בית קברות צבאי גדול במקום שנקרא אוקווד, לא רחוק מלונדון באנגליה, ושם באתר ההנצחה הזה מונצחים חיילים בריטים שמקום קבורתם לא נודע, ומונצחים אנשי SOE, אלה שה-SOE גייסו בכל רחבי האימפריה הבריטית לעזור להם במלחמה. והבחורים שלנו, הכ"ג, מונצחים באתר ההנצחה של ה-SOE, כל ה-23, ואנטוני פלמר מונצח באתר הנצחה של חיילים הבריטים. גם את הבריטים עצמם, הם אלה שמפרידים, אומרים, הוא קצין בריטי, הוא מונצח עם הקצינים הבריטים. הם פלסטינאים, ככה קוראים להם, פלסטיניאנס, מונצחים באתר הנצחה של ה-SOE.
טוב, אז בוא נמתין ברשותך, פרופסור לבנון. אני ארצה עכשיו לפנות לדוקטור דן יפה, אבל לפני כן הרשו לי רק... למען המאזינים, ה-SOE הם ראשי תיבות שפירושן Special Operations Executive, וזהו גוף חוץ צבאי שהוקם על ידי צ'רצ'יל עצמו בזמן המלחמה, והיחסים כאן בארץ ישראל לפחות בינו לבין הצבא הבריטי היו רעים מאוד, אבל זה כרגע לא הנושא. דוקטור דן יפה, מה דעתך, כ"ג או כ"ד?
אוקיי, דבר ראשון אני רוצה לעדכן שהראשון שהכניס את המושג כ"ד זה שלמה בן אלקנה, ובשנת 76 היה לי קשר איתו, אז הקשר, אז המושג שהוא השתמש בו היה כ"ד. עכשיו כך, המושג כ"ג יורדי הסירה התחיל בשנת 1946, 5 שנים אחרי שהפעולה יצאה לדרכה. אז בעיתונות הישראלית דווח על הנושא והשתרש המושג כ"ג יורדי הסירה. המושג הזה נשאר בארץ, הוא מקובל, הוא נכתב על אנדרטאות, על האנדרטה בירושלים, יש שלט הנצחה על הירקון, יש אנדרטה של נחמה אופק בתוכנית למד, יש בית ספר על שם כ"ג לורדי הסירה, הכל. עכשיו, אני אגיד לך דבר אחד, אינפורמציה שקיבלתי מיפתח ספקטור, כמה חודשים לפני מותו.
רק רגע, יפתח ספקטור הוא בנו
של צבי ספקטור,
שעמד בראש הפעולה.
נכון, אוקיי.
בסדר, צריך לציין.
בסדר. חיים גורי, כמה חודשים לפני מותו, התקשר ליפתח ושאל אותו, תגידי, למה אתם מתעקשים על הנושא של כ"ג? יפתח אמר לו, אם שם לפני 77 שנה היה כ"ד, לא הייתה לנו שום בעיה עם זה, אבל השם הוא במשך כל השנים האלה הוא כ"ג, וכך הוא צריך להישאר. וזאת התשובה שלי.
כן, התשובה היא בהירה לגמרי, אם אתה מקבל או לא מקבל זה כבר עניין אחר. אני רוצה לחזור אליך דוקטור מרדכי נאור, אבל לפני כן יש לנו כאן הקלטה שדבורה מיד תשגר לשידור. זוהי הקלטה שנערכה ביום חמישי לפני יומיים, קיימתי אותה עם רות דיין, אלמנתו של משה דיין, והקלטה, השיחה ערכה כ-20 דקות, הייתה שיחת טלפון, קיצצתי ממנה כמיטב יכולתי כדי שלא לפגוע בשידור היום, ולא כל הדברים לגמרי ברורים. אתה, דוקטור נאור, תקשיב ותבהיר לנו את הניתן להבהרה. אז בואו נשמע כעת את השיחה. בבקשה, דבורה. רות דיין, בת כמה את?
אני בת 100 וכמעט 2. בחודש הבא אני...
100 וכמעט 2. טוב, אנחנו... נעשה לך יום הולדת, לא ספק.
עוד שתי שנים מיותרות.
אנחנו מיותרות, אני לא הייתי אומר.
כן, זה מיותר.
אנחנו חס וחלילה משתמשים בך כאן והכל. את הכרת את צבי ספקטור?
אני הכרתי אותו היטב, כן, היטב. כאשר אני עזבתי את ירושלים בגיל 17.
רגע, צבי ספקטור...
הרומן שלי היה, אבל עם צבי זה היה בגימנסיה.
בגימנסיה, אני מבין. צבי ספקטור הוא ירושלמי היה?
כן, הוא היה ב... זה הייתה משפחה קשה, אמו נפטרה כשהוא היה ילד קטן, והוא גדל אצל דודתו ברחביה במשפחת דהן, אני חושבת שכל אופן הוא לא גדל עם אמא ואבא, כי עם דודה.
אני מבין, אני לא אגיד לה אותו.
אני זוכרת, אבל הוא למד בגימנסיה, והיה גם איתי בתנועה שלנו, אחר כך הוא עבר והקים את הקהילה של הצופים.
איזה מין בחור הוא היה?
יוצר נק, ממש יוצר נק. קודם כל, הוא היה עושה להצגות לכל הקבוצה. אנחנו היינו, קודם הוא היה איתנו והיינו נקראים צופי ירושלים, אבל אחר כך התרחדנו עם תל אביב וחיפה, נהיינו מחנות העולים. אז הוא עשה את כל החגיגות בחגים ושר יפה מאוד. אני זוכרת, הייתי נוסעת איתו אחר כך, אחרי שנים, באוטו שלו, כאשר משה היה בבית הסוהר, הוא הביא למשה, הוא זרק, הוא גם למד תעופה, אז הוא זרק למשה מכתב ממני, לעכו, הוא זרק מהמטוס שלו קטן.
עכשיו, רות דיין, הלא רצו לקחת את בעלך, משה דיין, לקו גימל, ו...
לא, רצו, היה צריך להיות, זה בכלל לא, כי אני דווקא הייתי בזמן ההוא, כי הוא רק יצא מבית הסוהר.
כן, אז מה היה שם?
מונדק היה צריך להיות, זאת אומרת, הוא גם מתאמן, והוא גם היה מבוגר מאיטליה, מטריאסט, והוא בא עם ידע של ים, והוא הודיע לכולם שאחרי שגמרו את הקורסים וזה, הוא החליט שזה לא יצליח. הוא הודיע להם שזה לא יצליח והוא לא רוצה לפקד. וברגע האחרון, כי זה יומיים, היה צריך לו למצוא מפקד, כי האחרים, לא שהוא היה יותר גדול, אני ראיתי לפי הספר שהוא היה בן 24 בסך הכל, אבל זה היה כנראה שהוא היה יותר מבוגר מהילדים האחרים.
כן, קצת יותר מבוגר.
אז לא, משה בכלל לא בא בחשבון לזה. גם משה זה אפילו
מדוע,
לא,
מדוע הוא לא
ימי, הוא רק יצא מבית הסוהר, אבל הוא הלך ב...
היה עם הקפגים, הוא היה באקו, בבית הסוהר, עם 43, כן.
הוא היה בבית הסוהר.
כן. הוא ידע על המבצע הזה, משה?
מה?
משה ידע ש...
כן. הם באו אליי, אנחנו, כשהוא יצא, היה לנו, עברנו ב... בנהלל הוא יצא,
כן.
יעל, אני יודעת מפני שיעל מלאו לשנתיים אחרי שהוא יצא, הוא היה כמעט, זאת אומרת שנתיים של בית סוהר, ופתאום הודיעים לנו לבוא לקחת אותם, אז היה 18 חודשים ובאנו הביתה, זאת אומרת הוא היה ממש אסור ואז עם 43.
למה את אומרת עצור עצור?
לא, זה היה ממש, לא, היו גם אסירים פוליטיים שלא היו צריכים ללבוש את הזה ולא עבודת פרח, והם לא, הם היו ממש אסירים מן המניין. היו יהודים, כי אנחנו היינו משתמשים באלה של הפוליטיקאים, כי אליהם היה אפשר לבוא לבקר, והיינו למשל ספרים הייתי משאירה אצל מישהו ששמו היה נדמה לי ביין, כמו דיין, אני אף פעם לא ראיתי אותו יותר, אבל היינו כל הימים עושים כל מיני תחבולות, איך אפשר להעביר להם אוכל וספרים וזה, אז, אבל הם היו ממש אסורים, כמו אסורי, היה לחמש שנים, אבל לא, לא, הם לא ישו חמש. בהתחלה הם קיבלו 10, ואחר כך זה היה...
כן, המתיקו להם.
בסוף החליטו להוציא אותם, אמרו, זאת אומרת, כותבים, וזה, שזה היה מני שרצו שהם ישתתפו במלחמה הגדולה.
כן, בוודאי.
אולי כן, אולי לא.
זה הייתה...
ביום אחד, בכל אופן, לפני תום החמש שנים, זה היה רק 18 חודש שהם היו... ואני הייתי בטוחה שהוא כבר יישאר במשק, ונדעת, ויקום איתי לחלוף את האור. בקיצור, באו אלינו ערב אחד, אני זוכרת היה ככה בערב, אני עוד יצאתי חוצה, צבי ויצחק שדה, שניהם.
כן.
ואז הם דיברו על מה קורה עם...
ברור,
משה ברור. אחרי הפגישה הזו הלך איבד את העין אחרי,
כן, הוא צלף צרפתי, כן.
כי הוא היה צריך, כן, צרפתי סנגלי, סנגלי מהצרפת של וישי.
כן, אמרי לי רות דיין, אמרי לי בטובך, באיזה שלב את הבנת שסירת הקף דלד,
כן.
הקף ג' פלוס פלמר, היא נעלמה? זאת אומרת שקרה שם
לא,
אסון.
לא, אנחנו, קודם כל, שוש בא אלינו, כיוון שמשה היה קצין גבוה, אני חושבת שהוא כבר אחרי שהוא איבד את העין, אחרי זה, הוא היה בבית, בכל אופן, כמו כולם, אני לא זאת אומרת, עברתי קורס של מורס עם אחרים, אפילו הייתי בתלבושת, אבל הייתי ברעיון עם מודי, אז היו לי יכולתי לא לתקוף ולא שיתקפו אותי, אבל הבית שלנו היה אני חושבת שהם באו אלינו לפני כמה ימים לפני שהם יצאו.
דוקטור מאור, אתה איתנו, אלו,
כן. כן,
בוא תסביר לנו כמה דברים. בוא נתחיל ממונדק. מי זה מונדק?
מונדק היה אחד מאנשי הדרכה הבכירים של ההגנה. לימים גם היה מפקד קורס הקצינים, אני מדבר של ההגנה בג'וארה, אבל קודם הוא עמד בראש קורסים שונים ולקחו אותו לעניין הזה, וכמו שסיפרה רות, הוא היה עד הימים האחרונים, והוא טען שהמבצע הזה יותר מדי מסוכן, אין מספיק מודיעין, ויצחק שדה אמר לו שחייבים לתת, אז הוא ביקש הוראה בכתב, ויצחק שדה לא נתן לו כי זה לא היה מקובל. אז הוא הודיע שאם ככה הוא לא יוצא, ואז הביאו את צבי ספקטור להחליף אותו כמפקד הפעולה.
אבל אתה יודע, דוקטור נאו, לפי הספר שלך, אני חייב לומר שמונדק לא היה טיפש. כי אסירה, אני לא מבין איך עשו את זה, אסירה קיבלה עליה מטען של אנשים וחומרי נפץ וכן הלאה, שהיה הרבה הרבה מעבר ליכולתה. אתה בעצמך כותב את זה בספר.
כן, יחד עם זה, תראה, ניהלו את העניין אנשי ים, ובראשם קטריאל יפה, והם אישרו את הסירה. אגב, דבר, אני לא יודע אם זה קוריוז, שקיבלו את הסירה מהמשטרה הבריטית, משטרה ימית, היה אפילו חשש שאולי כאן יש איזה חבלה, אולי הבריטים הכניסו לסירה, מי יודע, איזה חומר נפץ, בדקו אותה מהקצה עד קצה ולא מצאו כלום. תראה, מונדק היה לו ספק גדול והוא לא יצא, וגם עשו לו משפט בהגנה על זה, וזיקו אותו. זיקו אותו. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שבאו יצחק שדה וצבי ספקטור, משה דיין, לגייס אותו, הם באו לגייס אותו לפלמח, שהוקם באותה ימים, והוא מונה לפלוגה ב'
ויצחק שדה הוא המפקד שלו.
כן.
של הפלמח.
למפקד פלוגה ב'. את מפקד פלוגה א' היה יגאל אלון. עכשיו, עם אנשיו מפלוגה, הסגל מפלוגה ב', הוא יצא למבצע בלבנון, ששם חטף את הכדור בעין. כל העניין הוא בערך חודש וחצי אחרי הפלגת הסירה. אני רוצה להגיד עוד שני דברים. גם משה דיין וגם יגאל אלון רצו ליצחק שדה ואמרו, למה אתה לא לוקח אותנו להפלגה? הוא אמר, לכם יש תפקידים אחרים, איך אומרים, לכו מפה. דבר שני, משה דיין מספר בזיכרונות שלו, שהוא ישב כמה וכמה ימים בבית גבוה בחיפה, עם משקפות, והם חיפשו בים, אולי הם יגלו מתי, או יראו את הסירה חוזרת. והם לא ראו אותה.
כן, כמובן שלא ראו אותה. אני חוזר אליך, דוקטור דן יפה. ב-1976 אתה נפגש עם שלמה בן אלקנה, הלא כן?
כן, אבל אני רוצה...
רגע, כן. לפני זה רק תן לי לספר למאזינים ששלמה בן אלקנה היה חוקר משטרה והיסטוריון שהגיע למילואים ברפיח וראה את עץ התמר שצמח מתוך התמרים שהיו בכיסו של אבשלום פיינברג, זיכרונו לברכה, שנהרג שם על ידי בדואים. זה האיש, והוא קיבל עליו לפתור את תעלומת הקף ג' וכך הוא מגיע אליך, לא?
אכן כן, אבל אני רוצה להוסיף משהו בנושא שדיברת קודם, לגבי הנושא של הסירה וזה שהיא לא הספיקה. אני מבקש שתפנה למוטקין האור פעם נוספת בנושא של הרקע ליציאה לפעולה הזאת.
אתה יכול לפנות אליו בעצמך, הוא שומע אותך.
בסדר, אוקיי, אז אני אזכיר לכולם. אני אזכיר לכולם שב-30 לאפריל נערכה פגישה בין פולוק לבין משה שרת.
מי זה פולוק?
פולוק זה היה מפקד ה-SOE בקהיר, שהוא האיש מולו עמדנו. אוקיי? ב-34 נערכה פגישה, ובפגישה הזאת בעצם היה סיכום על כך שהפעולה יוצאת לדרכה. עכשיו, הפולוק רמז לשרת שאם תהיה הצלחה לפעולה, יהיו לזה תוצאות מרחיקות לכת. ומודקי, אולי אתה יכול להרחיב בעניין.
רגע, אתה מחוץ לטלפון, עכשיו תמשיך.
אנחנו צריכים לזכור שיש כאן לפחות שני צדדים, הצד אחד של היישוב, והצד שני של הבריטים, שבמקרה הזה אנחנו מדברים על אותה יחידה סודית, וכל אחד מהצדדים היו לו אינטרסים שהשלימו זה את זה. היישוב מאוד רצה להשתתף קודם כל במלחמה, מה שהאנגלים לא כך נתנו לו עד אז. ודבר שני, זה היה לו יכולת לאמן אנשים במקצועות ובענפים לא מוכרים לגמרי, כמו חבלה ימית, והאנגלים נתנו קצינים כדי לאמן את הקורס הקף ג'. זאת אומרת, כמו שאמר דן יפה, אם הפעולה הייתה מצליחה, ההערכה הייתה שהאנגלים יסכימו לשתף את היישוב בעוד כמה וכמה פעולות, הייתי מגדיר אותן גדולות, פעולות חבלה נגד האויב, ובצורה כזאת אנחנו בעצם גם בונים את הצבא שלנו.
מה שמוליך אותי לשאלה הבאה, אבל אני כרגע רוצה לפנות לפרופסור דן לבנון. בשלב הרבה יותר מאוחר, מתפתח אצלך, כשאתה כבר מעבר לבחור... כן, משרד החקלאות, המדען הראשי, מתפתחת בך תחושת כעס. על מה?
תראה, אני בשנת 2001 ראיתי את הכתבה הזאת שעברה התעלומה שלא הייתה, ואמרתי, מה קורה פה? למה לא מספרים למשפחות את כל מה שיודעים? אנחנו נמצאים 60 שנה אחרי האירוע הזה, גרמניה הנאצית כבר לא קיימת, הצרפת של וישי כמובן לא קיימת, וגם איטליה של מוסוליני, כל אלה שהשתתפו באימפריה הבריטית כבר לא מה שהייתה פעם, וכל אלה שהשתתפו במלחמה כבר לא קיימים. זה היה לפני שהקימו את המדינה, לפני שהקימו את צה"ל. מה פה סודי? מה פה סודי ולמה צריך לשמור את זה בסוד? אז אני התקשרתי אז למשרד הביטחון וביקשתי לברר את זה, ואז הסבירו לי, ממשיכים לחקור וצריכים לקבל אינפורמציה, מידע משלושת הגורמים, מהאיטלקים, מהאנגלים ומהצרפתים, ונאסוף את כל המידע, ואחרי שכל המידע יאסף ונברר אותו, נראה מה אפשר לספר ונספר לכם את מה שאפשר. וככה הסבירו את זה, וגם לא רצו לאפשר לנו לראות את הכל, כמובן שלא אפשרו לנו לקבל את הכל, זה היה סיפור שלם. זה נמשך, ובשנת 2004 היה איזה כנס עם המשפחות, וסיפרו פחות או יותר מה יקרה, מה היה ומה ביררו, וכמובן אמרו שלא מצאו כלום. ואז היו חייבים, אמרו יפרסמו דוח מסודר ותקבלו את הדוח. נמשך ונמשך, בשנת 2011 דן יפק מתקשר אליי, אומר, דן, תשמע, לא יצא הדוח עוד, מה, עולה, מה עושים עם הדבר הזה? ואז אנחנו נמצאים 70 שנה כבר אחרי הפעולה, ואני נכנס לפעולה, מה שנקרא, לראות, לקבל את החומר. ואז הייתי בקשר עם אנשי משרד הביטחון, ועם אנשי צה"ל, וארכיון צה"ל, ומי שאתה לא רוצה, ועם, דרך כל הקשרים וכל הגורמים, ובסופו של דבר יצאה החוברת הזאת המקוצרת, ובחוברת המקוצרת כתוב מה שהם בדקו, והרבה מידע, ואיפה הם היו בארכיונים, אבל כתוב שמה שכל זה נשאר בארכיון ואי אפשר לקבל את החומר. ואז התחלנו לברר למה אי אפשר לקבל, חוץ מהחוברת הקצרה הזאת, את כל החומר שהם אספו. מה הבעיה? למה שלא נקבל את כל החומר שאספו? בין היתר, כבר אז דן יפה אמר לי, בסופו של דבר אנחנו רוצים להוציא ספר.
אז בואו רגע נעצור כאן, בואו נעצור כאן, פרופסור לבנון, דוקטור דן יפה. אתה שומע את כל הדברים.
בהחלט.
מה התגובתך?
דן כאן מתייחס לנושא ארוך וממושך שאני לא רוצה להיכנס אליו. אני יכול להגיד לך בגדול שבשנת 2007 נגמר המחקר של נר אלי ודוקטור משה עמיוז, ולקח 5 שנים עד שיצאה חוברת של 40 עמודים בפורמט מחברת, ועוד שנה לקח עד ששוחרר הדוח למשרד הביטחון, הדוח של משרד הביטחון שוחרר לארכיון צה"ל. בדרך הייתה הבטחה של משרד הביטחון שיצא ספר על פרשה שיהיה מבוסס על הדוח, וההבטחה הזאת לא הוגשמה,
לא קוימה, כן.
לא קוימה, וזהו בגדול, זה סיפור ארוך וממושך שאני לא רוצה להיכנס לפרטים שלו.
אז בוא, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לחזור אליך, דוקטור מרדכי נאור. מה עשתה ממשלת ישראל? האם היא פעלה בחיינות לפצח את הפרשה, את התעלומה?
התשובה היא כן. היו ניסיונות מלפני קום המדינה ואחרי קום המדינה, ומעורבים זה משרד החוץ והמוסד וכל מי שאתה רוצה. יש רק בכל העניין הזה, איך נגדיר את זה, חיסרון גדול אחד וכבר הוא עלה. המשפחות לא שותפו בעניין הזה. מה שעשו כולם, אם זה שאול אביגור, ואם זה פרופסור כזה, ואם זה יגאל אלון, ואם זה אחרים, הכל היה בתוך כאילו הממשלה, בתוך משרד הביטחון, בתוך עוד כל מיני מוסדות, אבל המשפחות לא עזרו. עכשיו, הוזכר כאן, משרד הביטחון הצליח בזמנו ספר, לא עמד בזה, עד שהם הוציאו ממנו את שני הדוחות האלה, ואז רק לפני, נדמה לי, 3 שנים, התחילה פעילות שהמשפחות בעצמן אספו כסף, והתחיל המהלך הזה שהביא להוצאת הספר, ואני מוכרח כאן לציין, הספר הופיע בהוצאה של המועצה לשימור אתרים, הוצאת ספריית יהודה דקל, והמול, בועז דקל, ממש, איך נגדיר את זה, שכב על הגדר בעניין הזה, כדי שיהיה ספר, ואני, שאין לי קשר אלו אחרי כל נפשי לעניין הזה, נכנסתי לתוכו, ובעיקר הציק לי עניין המידע למשפחות, שכל השנים בעצם לא נמסר להם דבר, הם היו תלויים באוויר.
כן. אל תתפלא על כן שהיו במהלך כל השנים כל כך הרבה ספקולציות, רצית לדבר עליהן, כן, אז בוא ספר כן. לנו קצת כן, על מגוון הספקולציות, כן.
היה
תיאוריות כן. הקשר.
כן, היה בשנים הראשונות בעיקר, אבל גם אחר כך, היו כל מיני ידיעות, כל מיני ידיעות, למשל שהיה חייל ממלטה שראה אותם שבויים באיטליה. והסתבר, קודם כל זה נכון, אבל הוא ראה שבויים אחרים. מצאו אותו, ויש לזה כמה גלגולים, ב-1987 מצאו אותו באוסטרליה, בן 90 בערך. והוא כבר, בקיצור, הסיפור הזה ירד מהפרק. אחר כך היה סיפורים של טריפולי, כן הגיעו גופות, לא הגיעו גופות. בספר...
מישהו, הגופות שהגיעו, החלקי גופות, מישהו בדק לראות אם שבכלל של בני אדם?
לא, כן, קברו את החלקי גופות בטריפולי ב-1941, ומאז בעצם אי אפשר להגיע לשם. אם פעם יגיע לשם, אגב, מן המשפחות, בשלב מסוים כבר במאה הזאת, לפני 10 שנים או 12, נלקחו DNA, שאם פעם יצליחו להגיע לטריפולי, אולי זה יעזור. אני רוצה להגיד, בספר יש גם כמה גילויים, אני רוצה לספר על אחד מהם.
אבל בקצרה רבה, כי אנחנו כבר...
אנצו סירני הוצנח באיטליה, שליח היישוב, צנחן. אחת המשימות שלו הייתה להיכנס, לחדור, למחנות שבועיים באיטליה, ולגלות שם אולי את הקף ג'
על פי אותן ספקולציות.
עכשיו, בן אלקנה... היה לו איזה תזה שהם הועברו לחלב ונרצחו בחלב.
הוצאו להורג, כאילו.
כן, כן, הוצאו להורג שם וחקרו את זה, שום דבר.
האם התחקירים שעשה שלמה בן אלקנה יצאו לאור?
לא.
לא יצאו לאור.
אבל תראה, הדבר הכי מעניין עם שלמה בן אלקנה, שב-1982, במלחמת לבנון הראשונה, הוא הקים משרד בביירות, שפעל חצי שנה בערך, ואסף מידע ככל האפשר, ופרסם מודעות בעיתונים, בעיתון לבנוני בערבית ובצרפתית, אם מישהו יודע על סירה שהגיעה וכולי וכולי.
טוב, זה כבר היה הרבה מאוד שנים אחר כך.
אני יכול להגיד לך בדיוק כמה? 40 שנה.
40 שנה. טוב, אנחנו כמובן...
לגבי הקטע הזה של מלחמת לבנון, שמי שהיה אז הרמטכ"ל היה רפול, ולימים אני עבדתי איתו כשהוא היה חקלאות, וכשהתפרסם הסיפור הזה ב-2001, התקשרתי אליו ושאלתי אותו מה הוא יודע. הוא אומר, כשאנחנו היינו בביירות ב-82, היינו בביירות והיינו בג'וניה, אנחנו ביררנו וניסינו לברר, ופגשנו אנשים שהיו בג'נדרמריה הלבנונית בתקופה ההיא, וכולם אמרו לנו שאף אחד לא הגיע בחיים לחוף.
עכשיו, אנחנו כבר קרבים לסיום, חברים, אין מה לעשות. פרופסור דן לבנון, בוא, אני אשאל אותך פשוט, מה היית מבקש שהמאזינים, זה שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
אני מבקש שיזכרו ויבינו שבתקופה ההיא היו רבים שהעמידו את צרכי הכלל לפני הרצונות האישיים שלהם. זה היה נכון למשל בקיבוץ שהיה אז, שהיה הקיבוץ לפני אני ולפני הפרטי, הכלל של הקיבוץ לפני אני והפרטי, וגם המוסדות של המדינה בדרך, כשהם קראו למישהו ואמרו לו צריכים אותך, אפילו אם זה לפעולה מסוכנת, הלכת. והיה רצוי שגם היום יהיה קצת יותר גם מזה.
הייתי מבקש גם אולי מצטרף לבקשתך, דוקטור דן יפה.
כן, הייתי רוצה שהמאזין לשידור זה יראה בו מבוא לקריאה של הספר הקף ג' שליחות אלומה. הספר ישמש לקורא הספר זרקור לתקופה אחרת, תקופת המאבק למען הקמת המדינה, תקופה שבה למושג ערכים עדיין היה ערך נחשב, וההתנדבות למען הגנת העם הייתה ערך עליון. יש בספר עניין לכל מי שההיסטוריה של הקמת מדינת ישראל מעניינת אותו ויקרה לליבו.
כן, תודה רבה לך דוקטור דן יפה, תודה רבה לך פרופסור דן לבנון. דוקטור מרדכי נאור, המילים האחרונות שלך.
מה שנראה לי שאנחנו פה כולה, בכוחות משותפים העלינו פרשייה שכדאי לזכור אותה ולראות את האנשים האלה, אותם כף גימל עם האנגלי שהיה איתם, כאנשים שבאמת הקריבו את עצמם, בעיקר כדי, בעצם הם היו חיל החלוץ של דור שלם. ואני מוכרח לצטט, הבאתי את זה בספר, ראיתי את זה פעם בתוכנית טלוויזיה נדמה לי, שהשתתף יואב, פרופסור יואב גלבר, שאמר משפט מאוד מעניין על הקבוצה הזאת. ייתכן שאם הם היו נשארים בחיים, חלק מהם היו המטכ"ל של צה"ל במלחמת העצמאות.
עד כדי כך. טוב, תודה רבה גם לך דוקטור מרדכי נאור. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, עד כאן. התגובות בו יבואו, לא כולם יקבלו הכל, לא כולם יסכימו עם ההגדרות כף דלת, כף גימל. כף גימל יורדי הסירה וקצין בריטי. המסדר מגיע כאן לסיומו. תודה למשתתפים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הפיקה הילד דודי. ניתוב השידור היה בידי הנאמנות של דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. עמכם גם אחרי החדשות. יש לנו תוכנית של שעה שעוסקת בעיתונים מן העולם, ואני מקווה שתעניין אתכם. תישארו עמנו כאן.
בחיוך בעיניים כחולות, נזכרי רב חובל שב אלייך, בספינה רדופת צי ושחור, הוא יגיע ילדונת אלייך, והשר יאיר בדרכו, הוא יגיע ילדונת אלייך, והשר יאיר בדרכו. הליל רע, פתאום גבו המרחקים כלחש אילנות, כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות. אשתי אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל, עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל, ואת האי הבודד יכלעני, כיסופי עוד יפליגו עם לב, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אלייך חזר הפובד, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אליי חזר. הים עובד בערפל בדומיה גדולה, הרוח נע על סיפוננו האפל, כוכב ראשון עלה, ואף ניצבת מנגד בשולי השפכים בלילות, ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות. נא זכרי רחובל שב אליי, בספינה רדופת פחי ושחור, הוא יגיע ילדונת אליי, והשר